התוכנית לה אתם מקשיבים מתאפיינת בשפה נלוזה, בדיחות שחורות, עברית לא תקנית, אנגלית תקנית, אבל שבאה במקום עברית.
גם לא בהכרח תקנית.
האנגלית התקנית של מי?
כן, של ברק. ובאופן כללי, נה מומלצת לאנשים רכי לב, פחדנים וטיפשים.
כמו כן, התוכנית איננה תחליף לעצה רפואית, אנחנו איננו מומחים לכלום, חוץ מספקנות אולי. אז אל תהיו טיפשים.
היא נועדה בעיקר לבדר אתכם, לתת לכם ידע שלא יהיה לכם, לא, שיש לכם הרבה מה לעשות איתו, אבל לא באמת.
כן.
או משהו כזה.
אם תרצו לבנות קור גרעיני, שאלו אותי כיצד. אני אפנה אתכם לוויקיפדיה.
אם תרצו, אין זו הקלטה.
אני אתחיל?
לא, אני אתחיל.
אוקיי. ברק, תתחיל. נו, ברק, תתחיל כבר.
בדיחות פנימיות זה הכי טוב. חלקכם ודאי שמתם לב שלא היה פעם או פעמיים מטר ספק סביר. זה עקב מצב בעייתי, שבו פודקאסט שלנו יצמצם לבין 3-2 אנשים ברוב הזמנים, ולעשות המטר ספק סביר, זה אומר למצוא בדרך כלל איזה 3 אייטמים. זה הרבה עבודה. וכבר יצאנו כמה פעמים שזה אני וירון יושבים אחד מול השני וחושבים לעשות אמת וספק סביר. אז אנחנו עוד לא החלטנו לגמרי שאנחנו נרד מזה, אבל אנחנו בכיוון. אז לכן, לי יש בערך 3 אייטמים, אבל אני ארגן אותם כאמת וספק סביר, למרות שהם לא באמת אמת וספק סביר.
אוקיי.
מה ההבדל בין האמת וספק סביר האמיתי לבין המדומה הזה? פחות השקעה בנסות לעבוד עליכם, ו... ב... זהו, בגדול.
אוקיי. Okay. You're a more honest person.
Yes.
אז אתה בעצם תאמר 3 אייטמים, ואחד מהם יהיה שקרי? לא הבנתי.
אחד מהם יהיה שקר מוחלט.
ואנחנו צריכים לנחש.
אבל זה כנראה יהיה קל. כן. ואז פשוט תיכנס לאייטמים עצמם.
אוקיי.
אוקיי, סבבה. מגריב.
תפניק אותנו.
אני שם משקפיים כדי לקרוא מהמחברת שלי. בוא נראה. וכמובן גם ההבדל הנוסף זה הניסוח של השאלות, הוא גרוע. או של האייטמים. או של ה...
תקריא את הכותרת ותשים בסוף סימן שאלה.
משהו כזה. אין לי אפילו כותרת טובה. אז אחד. מחקר ב-Journal of Neuroscience מראה כי פעילות מוחית בזמן מנוחה אינה רנדומלית כפי שנחשב בעבר. 2. מחקר שהתפרסם ב-Neuroscience הראה כי לאנשים בהפרעות חרדתיות חוסר שינה פחות מפריע או פחות גורע פעילות קוגניטיבית.
אוקיי.
זה ברור מה שאמרתי?
אנשים עם הפרעות חרדתיות חוסר שינה פחות משפיע עליהם לרעה לעומת הבייסליין.
Yes.
כן.
ו-3. מחקר שהתפרסם ב-Science הופך תפיסה מאוד מקובלת לפי הקלט חיצוני, מעובד בצורה סדרתית בקורטקס.
הוא מפריך את זה או מאושש את זה?
מפריך, מראה אחרת. והרעיון, אני אסביר מה זה אומר אולי, כי למרות המשפט הזה הוא מדויק מאוד, אולי קשה להבין. התפיסה המקובלת היא שאתה מקבל קלט דרך העיניים, דרך האור, דרך הזה, כל מיני החושים, זה עובר לטלמוס, Yes, you with me? ומשם זה עובר בצורה סדרתית, מסודרת, לחלקים השונים של הקורטקס. זה עובר לשכבה, מה זה היה? 4, ואז ל-1, ואז ל-5.
אוקיי.
אז אני טוען שיש מחקר בסיינס שמראה שלא כך הדבר. לא שלא הסדר נכון, אלא שהוא מעביר במקביל לכמה מקומות. בתוך הקורטקס.
אוקיי.
יקור?
כן.
אתה לא הכרת את התפיסה המקובלת הזאת פשוט.
גם אני לא
הכרתי את ההפך.
אני חשבתי שזה הפוך תמיד.
הכרתי תפיסה הפוכה.
שהיא?
שמתבצע עיבוד מקבילי גם בקורטקס של כלת ספציפית ידעתי לגבי חזותי, אבל מסתבר שגם לא ידעתי את זה, כי יש תפיסה מקובלת שהיא הפוכה.
מרגע התהליך של הכניסה עד ההגעה לעיבוד, לא אחרי עיבוד, לא המצב פעולה של המוח באופן כללי.
אוקיי.
ירון, מה אתה אומר?
ואנחנו מבטרים על
עקיבא.
כן. אם אנחנו לא מתכוונים לעשות זה באופן רציף, אבל אנחנו נעשה סיכום של הנתונים מתישהו.
כן.
נראה מה הצלחנו לעשות עד עכשיו.
מכולם, נראה לי שהראשון נשמע לי הכי מפוקפק. תזכיר לי אותו. לא הזה על ההפרעות שינה. הראשון, מה היה הראשון?
זה שפעילות מוחית בזמן מנוחה אינה רנדומלית.
רגע, לא. אני אגיד שהשלישי הוא שקר. הקטע עם הפרוססינג בין הרמות הוא שקר לדעת. לא, השני. זה עם ההפרעות שינה לאנשים עם הפרעות חרדה, אז אני אגיד שזהו שקר.
אוקיי, אתה רוצה להסביר לנו איך הגעת לשם?
לא לפני שליאורה תדבר.
אוקיי, ליאורה, good call.
זה אומר שהוא יודע משהו שאני לא יודע.
אולי, אבל זה גם אומר שיכול להיות שהוא יודע משהו שאת לא יודעת שהוא לא נכון.
כן.
כפי שקרה בעבר.
כפי שקרה תמיד בעבר.
incorrect.
בדיוק ערכנו, בדיוק אני עורך עכשיו את התוכנית שבה אתם לועגים לי על זה. שוב, אחת מהפעמים שבהם אתם לועגים לי על זה.
אוקיי, אז הראשון היה שבשינה הפעילות המוחית היא לא רנדומלית.
מה אמרתי? שינה? אמרתי מנוחה.
לא בשינה, במנוחה. לא, בטח שהיא רנדומלית. מה, המוח הראשון לא נכון. השני נשמע לי הגיוני. לאנשים חרדות, כי בשינה, מי שיש לו בעיות חרדה קשות, אז בשינה הרבה דברים יוצאים מהמוח, וכאילו עושים סדר במוח. השני נשמע לי, הראשון הוא שקר.
What?
השני נשמע לי נכון, גם השלישי נשמע לי נכון.
בוא נחזור לשני. אנשים עם הפרעות חרדה, שהם, יש להם פחות שינה, בהשוואה לאנשים רגילים שיש להם פחות שינה, האנשים החרדתיים מתפקדים יותר טוב.
יותר טוב, נכון, כי השינה מפריעה להם מפריעה. חוסר השינה מתגבר על החרדה ועל בעיות החרדה, אני ממציאה את זה.
זאת אומרת, זה הופך אותם להזויים ואז הם פחות...
לא, זה הופך אותם ליותר, כשאתה מאוד עייף, אתה יכול להיות, יש שלב של העצבנות ואחרי זה יש איזשהו שלב של... שלווה. אולי שהם עם יותר שעות שינה, אז הם יותר מפוקסים, ואז החרדות יותר משתלטות עליהם. לא יודעת, אני ממציאה את זה.
כן, כן, זה ברור.
אבל אני מנסה לחשוב למה ש... כי ירון אמר שזה נכון, והוא...
לא, לא, הוא אמר שזה לא נכון. הוא אמר שתיים לא נכון.
אז אני לזה אומרת שהוא נכון, בגלל שהוא אמר שזה לא נכון.
זה דווקא, זה נשמע כמו הסבר מנומק למדי.
לא, אני גם מסבירה למה אני חושבת שזה נכון, כי באמת אני חושבת שכשאתה עירני ושישנת מספיק, ושאתה במיטבך מה שנקרא, אם אתה בן אדם חרדתי, אז זה יותר קל לחרדות ולכל התופעות שלך להשתלט עליך. חוסר שינה מביא אותך לרמה כזאת שאתה, אולי, לא יודעת.
את כל הזמן מתחילה בכיוון שנשמע
הגיוני, כי הסוף בעצמי אולי נשמע לי הגיוני.
שהוא אמור להוביל לתוצאה בדיוק ההפוכה, ואז מנסה לסובב אותו בכוח.
אתה צודק.
וחבל שעשית ככה, חבל. ברור, כמובן שאת טועה וירון צודק. זה היה...
באמת? ירון צודק?
אנשים חרדתיים במובן צריכים יותר את השינה שלהם. מחקר שהיה שהוא לא מגלה שום דבר שלא שיערנו לפני זה, זה אנשים, זה טוב, תלוי מי מתייחס למחקר הזה, אבל אני, שכמובן משדרג כל דבר שאני קורא ומתייחס לכל דבר כחסר חשיבות.
רגע, אז מה השקר הראשון?
השני הוא השקר.
השני, השני הוא השקר.
השני הוא השקר. אני לא התעמקתי ולא הבאתי לכם את המחקר הזה לאחד האייטמים, לא התעמק בו, אבל בצורה לא מפתיעה גילו שאנשים חרדתיים, שהם יש להם חוסר שינה, הם יותר חרדתיים מאנשים שרגילים.
כי גם כשאתה רגיל ויש לך חוסר שינה, אתה הופך קצת לחרדתי.
נכון, אבל אנשים חרדתיים, יותר.
טוב, חשבתי אולי זה יעבוד אצלהם הפוך.
שם במאמר ניסו להגיד, אבל זה בעצם מראה, זה לא, שאולי השינה יותר גורם לחרדה מאשר החרדה עצמה. זה יותר מעגל שמאכיל את עצמו, זה די ברור, זה לא משהו ממש חדש. אז בואו נעזוב את זה ונתייחס לשתי התימים אחרים שהם כמובן נכונים. אז ככה. בואו נתחיל עם מה שקרה בארצנו. זה בגלל זה אתה ידעת? לא נתת את ההסבר שלך, למה אתה יודע מה שאתה יודע?
אני זכור לי שקראתי קראתי רק את הכותרת, זה יכול to go either way, שבאידל טיים המוח עדיין מבצע מטלות מובנות. קראתי את הכותרת הזאת והשארתי את זה ככה.
אז כן, אז זה ממכון ויצמן. אז קודם כל הייתי אומר, על פניו זה שגיאה להגיד שהמוח עושה משהו רנדומלי בכלל, כמו להגיד שכל דבר הוא רנדומלי. רנדומלי זה placeholder, זה מילה שאנחנו משתמשים בה לדברים שאנחנו או לא יודעים עדיין, או מבחינה תיאורטית, אנחנו חושבים שלא נוכל לדעת אף פעם, מערכות כאוטיות למשל. התפיסה של המדע היא שלכל דבר יש סיבה או שרשרת, יש חוקיות מסוימת, ואם אנחנו רק נדע את הפרטים, נוכל לדעת מה אנחנו רואים מולנו.
זאת אומרת שגם אם זה משהו שאנחנו נראה לנו כרגע רנדומלי, פשוט עוד לא מצאנו את החוקיות שלו?
כן. זאת אומרת, זה גם חורים, אנחנו לא יודעים לזה חורים, כל מיני פעילות אלפא בתדר כזה, שמה, שזה לא קשור לפעילות רגילה שאנחנו מכירים, זה לא אומר שזה רנדומלי. זה, אפשר לקרוא לזה רנדומלי בינתיים עד שנבין מה זה. אז יש קצת התקדמות להבנה מה זה, או אישוש לתפיסה קיימת של מה זה. אנחנו מדברים על מנוחה ולא שינה, אם כי הדברים יכולים גם לחול לשינה. אחד הרעיונות הם, שמהרגע שהפסקת פעילות מרוכזת באזור במוח, סליחה, באזור במוח, אז מה שקורה אחרי זה, בזמן מנוחה, זה שיש מחזוריות על הסוג הפעולה הזאת, או האחרונה, או המשמעותית ביותר, וזה חלק מהתהליך של חיזוק או קיבוע של קשרים במוח, מה שמייצר בסופו של דבר את השרשרת ההתנהגותית שלנו. יש גם מדברים על, למשל, על ציפייה, על להריץ את אותו מנגנון תהליך במוח, כדי להיות מוכן להגיב בצורה מסוימת.
אבל כשאתה אומר מנוחה, למה אתה כוונה? סתם לשבת ולברות במשהו נגיד?
ולהוסיף גם לעצום עיניים.
או עצום עיניים?
בדרך כלל, כי אתה לא רוצה, יש הרבה מהקריאות הנורולוגיות מאוד ייפגעו, אם נאפשר לקלט חושי להיכנס. קלט של העיניים הוא מאוד מסיבי, והוא מאוד חזק בקורטקס. אז מדברים בעיקר לסגור עיניים, לנסות לרוקן את הראש, פעילות מדטיבית למשל יכולה להיחשב ככזאת, או סתם רגיעה. ולכן גם אוהבים לדבר על הדמיון ביניהם, או על חוסר ההבדל ביניהם. אז אני הייתי תחת ההנחה, אולי כמוך, שזה משהו שאנחנו, שזאת סברה שדי חזקה. לפי הסיקור של מכון ויצמן וכתבות אחרות, זה לא תפיסה כזאת מקובלת, אבל יש כבר כמה מחקרים שמאששים את הכיוון הזה. אחד מהם זה הקבוצה של, שעשתה הקבוצה של פרופסור רפי מלאך ממכון ויצמן, ועכשיו תלמידת מחקר בשם טל הרמן, בהנחיית רפי מלאך ודוקטור סון פרמינגר, או פרמינגר, הוסיפו עוד סימוכים לנושא הזה. מה הם עשו? הם לקחו 20 אנשים, שמו אותם תחת FMRI, והם הסתכלו על הספציפית על ה-Dorsal Anterior Cingulate Cortex, זה אזור יותר ממוקד בקורטקס, שמקושר לרצון וקבלת החלטות. מקושר לעוד דברים כמובן, כמו רוב הדברים במוח, אבל זה הקישור העיקרי שלו, או המתאם העיקרי שאנחנו מוצאים. והם נתנו להם לעשות משימה, ש... או יותר נכון, הם אמרו להם, נסו עכשיו לחשוב על מצב שבו אתם מקבלים הרבה החלטות ומהר, ובמקביל הם השתמשו בנורופידבק, שזה סוג של ביופידבק שמתייחס ספציפית לנורולוגיה, שבו בהתאם לקריאה שמקבלת המכונה, קריאה מאומצת באזור הזה, הם מקבלים טון, והטון הזה עולה ככל שהקריאה יותר מאומצת, ואז הם צריכים להתאים את עצמם לטון הזה, לעשות אותו כמה שיותר גבוה, וככה הם, עם הזמן, מצליחים להגיע לקריאה מאוד חזקה.
לאמן את הפעילות הזאת.
כן.
אוקיי.
אוקיי. ומתאים לעשות את זה למשך 30 דקות, מה שמייצר אירוע מאוד חזק באזור הזה. תחת הסברה היא שאנחנו נראה אחרי זה במנוחה לפני, לא נראה את התבנית המסוימת שקשורה לפעילות הזאת, ואחרי זה שניתן להם להיות בזמן מנוחה, אנחנו נראה הדים או פעילות מוחלשת מאותו סוג. אז הם לקחו קריאה לפני, במנוחה לפני, והם לקחו קריאה במנוחה אחרי הפעילות, והם לקחו קריאה במנוחה יום אחרי. מה שמצאו זה אכן, בקריאה לפני הם לא מצאו את התבנית הזאת, בקריאה אחרי הם מצאו את התבנית המאומצת הזאת, ויום אחרי זה הם גם מצאו אותה, שוב, הכל בשלב מנוחה, ומה שמעניין הם אומרים, זה שביום אחרי, הפעילות הזאת הייתה יותר חזקה, התבנית הזאת הייתה יותר משמעותית.
התקבעה כאילו, עברה איזשהו קיבוע אולי.
אז איפה שהם אומרים מעניין, אני אומר חשוד. יש דרכים, אני משאר להסביר את זה בצורה שזה מקבע את זה והופך את זה יותר חשוב, אבל זה יכול להצביע כאן על איזושהי בעיה שהייתה יכולה להיפטר או להיות יותר ברורה עם בקרות. ברמת העיקרון יש להם פה מספיק דאטה בשביל להגיד, זה כנראה מאשש את הסברה הזאת שהפעילות הזאת היא לא רנדומלית והיא כן חוזרת על פעולות שנצפו. אין להם מספיק להגיד שהפעולה הספציפית שהם עשו, מה שנעשה ברוב הכתבות שדיברו על זה, דיברים על קריאת העבר במוח. כי הם אומרים, עכשיו, לפי זה, אני תביא לי עכשיו בן אדם עם מוח, אני אראה שבזמן מנוחה יש לו פעילות כזאת באזור הזה, אז אני יודע להגיד שיום לפני זה הייתה לו שם פעילות משמעותית. אז ברמת הכללית, כן, אבל מה האופי של הפעילות המשמעותית הזאת, אנחנו לא יודעים, ועד כמה באמת זה, אנחנו גם לא יודעים.
לא היו אנשים בביקורת שלא הופעל עליהם כלום?
לא היו אנשים בביקורת שהיו במנוחה כל הזמן, או גם יכלו לעשות פשוט או בדיקות של מנוחה. אחת לפני, אחת אחרי, ועוד אחת אחרי. זה לא... זה אין לך פה כוח סטטיסטי, בוא נגיד זה ככה, בשביל לפסול את האפשרות שיש לך פה עוד תופעה רנדומלית. למרות שיש לך 20 איש, והשאלה היא שמה, עד כמה הם עשו ממוצע של ה-20 איש, כפי שעושים הרבה במחקרים האלה, כן. וכמה הם עשו כל אחד בנפרד, ואמר, זה בכולם זה תואם באופן יחסי, או עד כמה זה תואם. אז הם יוכלו לעשות עוד בדיקות במנוחה, והם יוכלו לעשות עוד משימות שונות, כי גם, אתה, הרי, מה העניין? המוח פועל כל הזמן, זה אנחנו יודעים.
אצל כולם.
כן. והמשימה הזאת מפעילה אזור שמופעל באופן רגיל בכל מקרה. הם גם לא יכולים להגיד שהפעולה שהם נתנו לה לעשות זה היה האירוע הכי משמעותי באזור הזה, או שהתבנית שלו ייחודית לפעולה הספציפית הזאת. אז יכול להיות פה עוד כמוני גורמים שנכנסים לפעולה שמרפלים קצת את התשובה הסופית, בטח את הכותרות של... אנחנו עוד צעד בשביל לחזות את הפעילות המוחית. מה אנחנו צריכים, זה מה שאנחנו עדיין צריכים תמיד, זה דברים יותר ספציפיים. איזה אזור במוח בדיוק, באיזה תבניות ספציפיות. אחרי זה נוכל לדבר על השאריות במנוחה. אבל זה עדיין מגניב.
בקרות, בקרות.
הרבה בקרות ועוד אנשים, בשביל להביא עוד חוזק סטטיסטי ולקבל עוד יותר ספציפיקציה. אבל זה עדיין מגניב ומעניין.
מגניב. אני לדוגמה יכול לחשוב, נניח יכול להיות שכל מה שהם מדדו זה תוצאה של התניה של ריכוז, כשיש לחץ גופני של האלקטרודות על המוח. סתם לדוגמה, וזה בעיקר מה שהם קראו. בקרה לגמרי הייתה יכולה להעיף את הסברה הזאת לדוגמה מהדרך.
עדיין יש להם בקרה אחת, שזה המנוחה לפני שהם התחילו את הפעילות, שהתבנית שלה הייתה שונה.
יכול להיות שהיא הייתה שונה, כי הם מעולם לא היו במכונות שהפעילו לחץ כזה, אתה יודע. הם מעולם לא היו בסטינג של המחקר, והם...
כן, זה מחקר חמוד, אבל הוא לא עוצמתי כפי שהוא יכול להיות, אבל בשביל זה תלמידת מחקר, זה למרות שזה Journal of Neuroscience, זה ראשוני, אני משער שהם ימשיכו בכיוון הזה וישפרו את המחקרים, הרי זה לא מחקר בדיקור.
שנייה.
אז בואו נעבור למחקר המוח השני, שמדובר עליו בצורה יותר משמעותית, אם כי אני כמו ירון גם כן חשבתי שזה, כאילו... הכרתי את הנושא הסדרתי, אבל חשבתי שזה באמת מקובל שפחות חלק מהדברים הם אכן עובדים בצורה מפוצלת.
כן, אני בכלל לא ידעתי שיש, זה נשמע לי כל כך לא מוח, באמת, הקטע של סדרתי.
כן, אבל יש הבדל בין המוח בזמן פעולה לבין התהליך של איך קלט מובל באופן ראשוני לאזורים השונים. אז מסתבר שהתפיסה המקובלת, או ה... favored, העדיפה, לא יודעת, מקובלת, כאילו אמרו, זה מה שקורה ואנחנו, יש קונצנזוס על הנושא הזה, אלא מבין ההצעות השונות שיש, זאת הכי פופולרית, והיא, שקלט חיצוני, באמת מעובד בצורה סדרתית, הוא נכנס דרך התלמוס, ואז הוא הולך לשכבות השונות של הקורטקס בצורה הזאת, הולך לארבע, שזה באמצע, אז הוא הולך לעליון, שזה 2-3, ואז לשכבות העמוקות ב-5-6. There you have it. זה לא צריך להפתיע אותנו, אנחנו לא נורולוגים, או נורואנטומיסטים, או כל דבר עם המילה נורו, אז אין שום סיבה שבהחלט, שבהכרח נדע מה הם...
מה באמת קורה?
התפיסות
ההודות. אתה מדבר על קלט כל עוד הוא עובר, עוד לפני שהוא מתחיל לעבור איזשהו עיבוד. פשוט כניסה לאזורים. אז זו הייתה התפיסה.
אני לא יודע איפה אפשר להגיד איפה יש עיבוד ואיפה לא, מבחינתי ברגע שהוא נכנס לטלמוס, זה כבר עברת עיבוד.
אוקיי.
I don't know. אז מה שהם עשו, הם לקחו עכברים, ואז, אל תסביר, אל תבקשים אני להסביר למה או איך, הם לקחו פיפטה מזכוכית, ברוחב של ניקרון, שבתוכה נוזל שמוליך פעילות נורונית. אוקיי. הם הסתכלו על 176 נורונים בקורטקס ו-76 נורונים בתלמוס, והם ראו 80% מהפעילות הנורונית נעה לשכבה 4, ובמקביל היה גם תנועה לאזור 5. וכדי לוודא שזה באמת במקביל ולא רצף מהיר מ-4 ל-5, הם הרדימו את אזור 4 עם לודוקאין, והם ראו את אותו כמות נעה ל-5. ובכך יששו את התפיסה שיש פיצול מקבילי, אם כי המודל עדיין עובד באיזשהו מובן, כי האינפוט העיקרי או המסיבי יותר עובר כן בצורה המקובלת, אבל יש איזה נספח שבוודאי יש לו משמעות כזאת או אחרת, שזה הופך תפיסה מאוד אהודה. אז זה מעניין, לא מרגש אותי במיוחד, אבל אני בטוח שאני לא הקהל יעד של הדברים האלה.
זהו, הסיבה שהפתיע אותי שזאת הסברה המקובלת, אני עכשיו כמובן לא זוכר, אז כנראה שהזיכרון שהיא דפוק, אבל חשבתי שקראתי בזמנו שחלק מהתחכום של, כאילו, חלק מכל הקטע של ה... fast logic מול ה-slow logic שיש לאנשים, כלומר ניתוח כבד יותר של נתונים וחילול תצפיות מהם לעומת תגובה אינסטינקטיבית, זה בגלל העיבוד המקבילי הזה, זה שיש הזרמה בו זמנית של המידע לנתיבים שאמורים לקבל החלטות fight or flight בסיסיות, ובו זמנית לנתיבים שאמורים להתעמק בהם ולחשוב עליהם. ולכן הרבה פעמים לפני שאנחנו מזהים סכנה באופן מודע, הגוף שלנו כאילו זה.
למה זה מקבילי? למה לא, יש לך, התגובה האינסטינקטיבית שלך קורית בתלמוס, במקום הראשון, כפי שאתה יודע, כאב או שריפה ביד תגרום על היד שלך לזוז, זה לפני שזה עבד עיבוד של קורטקס. הם מדברים במעבר לקורטקס. הם אומרים, ואז זה נהיה מסודר. כאילו, מה זה אז? ומשם זה ממשיך בסדר מסוים.
כן, כנראה שאני לא באמת הבנתי או התעמקתי במה שקראתי, בטח לא ברמה הזאת. זה מסגר את ההבדל בין מדע פופולרי למדע, אני מניח.
Maybe, או שאולי הדיווח שאני קראתי, קראתי אמיתי כמה מקורות, לא הסתפקתי באחד, אבל אולי הדיווח שקראתי, הדיווחים השונים לא מייצגים נכונה את התפיסה, שזה גם קורה למעט. אבל כן, סביר להניח את זה.
בכל אופן, חדשות מעודדות.
ייי!
כל הסיפור הזה על פליטת גזי חממה והתייעלות אנרגטית, לא צריך את כל זה. האום באמת פה הרבה מאחורי כל ה-behind the times. כי יש את הבחור שלנו, רוסי, ואת מנוע היתוך הקר שלו. ועכשיו, לראשונה, הוא עבר מחקר עצמאי, שהתפרסם בירחון פיזיקלי, שמאשש את הטענות שלו בנושא שהוא הצליח להגיע להיתוך קר.
לראשונה בפעם ה-20, מאז ה-10.
אז יש היתוך קר?
ובכן, בוא נדבר קודם על העובדות. העובדות הן כאלה, במאי רוסי הזמין צוות של מדענים ומהנדסים מאוד מכובדים, מכל מיני מקומות מאוד מגוונים, חלקם אפילו ספקנים, אחד מהם היה יור אגודת הספקנים השוודית במשך איזה 4 שנים, לבוא ולבצע בדיקה עצמאית של המוצר שלו. כלומר, להריץ, מה זה?
רגע.
להריץ אותו כמה ימים.
אתה לא הולך לדבר על זה שזה הפעם הרביעית שזה קורה, משהו כזה?
Well.
אוקיי.
היופי זה שאנחנו אפילו לא מדברים על כמה פעמים זה, כי אפילו ירחון New Energy שעוסק בדברים האלה, הפסיק פשוט לספור את הדברים האלה. החל מפברואר הוא פשוט הפסיק לספור את הדברים האלה. ההבדל הוא שיש שני הבדלים. בתור דבר ראשון, הקטע הזה מתהדר תחת הבדיקה הראשונה, הניסוי הראשון שהוא third party בלתי תלוי בו. זה הכותרת.
אוקיי.
וזאת גם הפעם הראשונה שהניסוי הזה הפיק מאמר מדעי. אוקיי, אז זה כן שונה מהפעמים הקודמות מהבחינה הזאת.
אוקיי.
עוד מעט נדבר על האם זה הבדלים סימנטיים או באמת קרה פה משהו שונה. ספוילר, לא? אבל בזה זה מתהדר.
You know he went to jail for fraud, right?
מי?
רוסי.
מתי?
טוב, אני צריך לבדוק את זה. אני די בטוח שהוא היה... בעקבות הפרויקט הקודם שלו, הוא לפחות נמצא אשם בפרוד.
לא ידעתי את זה.
I think so.
אז בוא נדבר. לפני שנדבר על הבעיות במחקר שהם פרסמו, בוא נדבר על הניסוי עצמו. עכשיו, כל פעם שמעלים טענות לגבי היתוך קר או מקור אנרגיית אפס או משהו כזה, אנחנו אומרים, תשמעו, בגדול יש דרכים מאוד מאוד פשוטות לבדוק את זה, ומשום מה אף פעם לא עושים את זה. אחד, אתה יכול להפעיל אותו איך שאתה רוצה, ואז פשוט לנתק אותו מכל מקור כוח חיצוני, ולראות כמה זמן הוא פועל. ואז עם כמות הזמן שהוא פעל והעבודה שהוא עשה, לתת לו לעשות עבודה, הם יותר ממה שאפשר להפיק מאנרגיה כימית, אז אתה יודע שקרה שם משהו שהוא לא כימי, או זה מעלה את הסבירות. האם זה קרה פה? לא. המתקן היה מחובר לחשמל לאורך כל הזמן הזה. אוקיי, אז האופציה השנייה שלך, מדובר פה על היתוך קר. היתוך קר זה תגובה גרעינית. תגובות גרעיניות, יש לנו תיאוריות פיזיקליות שאומרות מה הן אמורות לייצר, ולדוגמה הן אמורות לייצר קרינת גמא. אתה יכול לשים גלאי קרינה ולייצר קרינת גמא שנוצרת. האם זה נעשה?
Nope.
לא, כמובן שלא. שלוש, אתה יכול לנתח את הרכב החומרים שנכנס לתגובה, ואת הרכב החומרים אחרי התגובה, ולראות שהשתנה המאזן של היסודות שם, כי היתוך גרעיני אמור ליצור יסודות חדשים. האם זה נעשה?
כן.
לא. ובבדיקה הקודמת שכן ניסו לעשות את זה, אז גילו שזה בנק. כלומר, עשו ניתוח איזוטופים על הניקל שנוצר והנחושת, וראו שזה לא מתאים לתגובה גרעינית. אוקיי, אז בוא פשוט ננטר באופן הרמטי את כל האנרגיה שנכנסת למערכת, וכל האנרגיה שיוצאת מהמערכת, למרות שזה מאוד קשה, אפשר לעשות דברים כאלה, הם פשוט לוקחים הרבה זמן ועבודה, ונראה שהאוטפוט יותר גדול מהאינפוט.
יפ.
האם זה נעשה? לא.
לא באופן הרמטי.
בדיוק. כאילו, אנחנו יודעים איך לעשות דברים כאלה, הם מאוד קשים, אבל אנחנו יודעים איך לעשות אותם, זה לא נעשה פה.
יפ.
אז עם מה זה משאיר אותנו? מה בעצם עשו בבדיקה הזאת? ככה, לקחו את הצילינדר הזה של האיקאט, חיברו אותו לחשמל, הזינו אותו במתח חשמלי, שעוד מעט גם נדבר על זה, ומדדו עם מצלמת אינפרה אדום כמה הוא מתחמם. מזה הסיקו את כמויות החום שהוא ייצר, ומזה ניסו להבין האם המתח החשמלי שהוא זן לו, הזרם החשמלי שנכנס אליו, יחד עם תגובות כימיות בתוכו, יכולות לייצר את כמות החום הזה. והגיעו למסקנה שלו, יש הפרש מאוד גדול בין החום שהמצלמה הטרמית קלטה, והחישובים שנעשו עליו, לבין האנרגיה שהוזנה אליו באמצעים שמדדו.
אוקיי.
ומזה הם לכאורה אמרו שיי, מצאנו את הדברים האלה, והם כתבו מאמר מדעי שעוסק בזה. עכשיו.
איפה היה ספקן השוודי בכל הסיפור הזה?
הוא היחיד שכשהוא כתב, הוא כתב על זה בבלוג שלו, אז הוא היחיד שבגדול הכיר בעובדה שהם לא עשו מדע.
Okay.
הוא היחיד שכאילו אמר, תשמעו, בגדול זאת עוד הדגמה שרוסי עשה לנו.
יפ. Yep.
שהיא לא שונה מהדגמות האחרות.
שהוא שלט בה לחלוטין.
כן. אז זהו, אז בוא נדבר. הם פרסמו מאמר ב-X Archive, המאגר מידע לפיזיקה, שבגדול הוא לא peer reviewed. אתה פשוט לוחץ על upload, מעלה את ה-PDF שלך ונכנסת אליו. והטענות נגד המאמר הן נעות בין המאוד מאוד מטופשות והלא רלוונטיות, PDF נכתב לו בכלים המתאימים, כאילו הוא נכתב בוורד ולא בלטקס, שזה הדבר שהם משתמשים בו. כן, כאילו, הקטע זה שגם הספקנים שניסו להילחם בזה עשו עבודה מחורבנת לגמרי ונטלו בטענות כאלה.
זה תמיד כאילו, קורה.
כן, שכאילו החבר'ה לא יודעים איך, באיזה כלי כותבים מאמר מדעי, אז כאילו זה אמור להשפיע על משהו. בכל אופן, אז חלק מהטענות באו מהזווית הזאת, וחלק מהטענות הם באמת היו טענות אמיתיות לעומת המאמר. כשעוברים על המאמר, הוא פשוט מזעזע. אם תלמיד לתואר ראשון היה מגיש אותו, הוא היה מקבל, איך זה מישהו שביקר את זה אמר, I would give them an F and call them in for a session later. ככה, א' ב' של פיזיקה, יחידות מידה למדידות הן לא היחידות הנכונות בחלק מהחישובים.
Really?
לא מציינים שולי שגיאה למדידות, שזה big no-no בפיזיקה, אתה אף פעם לא מביא מדידה בלי שולי שגיאה, וכשהם כן מביאים את שולי השגיאה בחישובים הכי חשובים שלהם, זה לא השולי שגיאה של החישוב עצמו, אלא של חישובים מהסוג הזה. לדוגמה, כשהם באים והם אומרים מה שולי השגיאה של הקריאות הטרמיות של המצלמה, הם אומרים כן, כי שולי שגיאה של קריאות טרמיות במדע הם X בממוצע. אבל זה לא קשור לשולי השגיאה בטווחי הגל האלה שניסית למדוד, שזה יכול להשתנות באחוזים מאוד רציניים, ויכול להסביר את כל ההפרשים במדידות לצורך העניין. וכל המאמר כתוב בשפה שהיא לחלוטין לא מדויקת, אז לדוגמה, מסתבר שמקור הכוח שהזין את המתקן, הוא לא פעל באופן רציף ונתן 330 וט, אלא לפעמים הוא נתן 600 וט, ולפעמים הוא נתן 0, לפעמים הוא היה קבועי. זה עוד מילא, אבל במקום לציין את הזמנים המדויקים עד כדי חלקיק השנייה שבו היה איזה וטים, הם אמרו, הקבלים, were about on 35% of the time and about off 65%, בלי הנתונים עצמם.
Oh my God.
כאילו, כל התחום הזה עוסק במדידות מדויקות ובחישובים עד זעיר אינפין, ואתם משתמשים בדברים כמו about 35%, זה פשוט מגוחך לחלוטין. כל האופן שבו הם מדדו את האנרגיה הנכנסת מזעזע בגריאותו, ושוב, בניסוי מעבדה של תואר ראשון לא עושים טעויות כמו שהם עשו. ברגע שמנסים, מישהו שם עקב אחרי חישובי הוואטים בין הדפים, והוא התחיל לסחום את הנתונים וראה איזה טעויות הם עשו, הם אמר, כל ההפרשי מדידה יכולים להיות מוסברים רק על טעויות במאמר, בלי אפילו להיכנס לדברים שבאמת קרו שם.
טעויות זה ניסוח נחמד.
כן, הוא אמר נתון מסוים מופיע ב-X בתרשים הזה, בתרשים הזה זה פתאום 2X, אתה מנסה למצוא את ההפרש שאתה לא מוצא. אז ככה, זה בעיה אחת, כל המאמר עצמו אי אפשר באמת להסתמך עליו, הוא לא מאמר מדעי. ב' אם הולכים עם הנתונים ומבצעים באמת ניתוח של איך הם חישבו כמה הגוף התחמם, מסתבר שלמדוד כמה גוף חם זה משהו מאוד מאוד קשה. גם כשאתה יכול להצמיד לו אלקטרודות ולמדוד את הולכת האנרגיה בינו לבין המדחום שלך, מאוד מאוד קשה לשלוט בזה בדקויות שבהם פה ניסו לשלוט. להסתכל על עצם עם מצלמת אינפרה אדום ומכמות האנרגיה שנקלטת בחיישן שלך להסיק כמה אנרגיה הייתה בגוף עצמו, זה עסק מסובך בהרבה. אני התחלתי להיכנס למאמרים טכניים שקישרו אליהם, זה קשור לכל מיני דברים של מכניקת הקוונטים, קרינת גוף שחור, עד כמה צריך לחמם דברים כדי שהם יפלטו דברים באורכי גל מסוימים. כל הניואנסים האלה הושמטו לחלוטין ולא מופיעים בחישובים שלהם. עכשיו, למה זה דומה? זה דומה לזה שאני אקח גוף שהוא נניח עשוי מברזל יצוק, ואני אחמם אותו, ואז אני אראה שהברזל זוהר באור אדום, לדוגמה, ואז אני אקח פלסטיק ואני אחמם אותו, ואני אראה שהפלסטיק לא זוהר באור באותו האדמומית, הוא זוהר באור לבן יותר, ומזה אני אסיק שהפלסטיק יתחמם יותר. אני לא יכול לעשות את המסקנה הזאת, כי גופים שונים קורנים באורכי גל שונים, וכל הניואנס הזה פשוט נעלם לגמרי מהחשוב שלהם. כלומר, כל שיטת המדידה שלהם אפשר לזרוק אותה לפח. או כמו שאחד מהמנתחים שעבר למאמר אמר, well, this is the point where I stop pretending this is science. פה כבר אי אפשר לטעון שמדובר בטעויות חישוב, ובזה הם פשוט לא עשו מדע.
כן.
על כל המורכבות שלו. אבל כל זה אפילו לא משנה, כי כמו שברק אמר, זה לא היה ניסוי מדעי. זאת הייתה הדגמה של רוסי. למה הכוונה? בשום שלב לא ניתנה להם בחינה עצמאית של המכשיר עצמו.
יפ.
האמצעי בקרה שהם השתמשו בהם היו מגוחכים. כל המקום, כל המעבדה, כל האמצעים שהם השתמשו בהם היו של רוסי. כלומר, חוץ מהעובדה שטעויות אנוש יכולות להסביר את כל ההבדלי המדידה האלה, אם נצא מתוך הנחה, אני לא אומר שזאת ההנחה, אבל אם נקבל תסריט שבו רוסי הוא רמאי והוא מנסה להטל בהם, אנשים כתבו 3-4 דרכים שבהם היה אפשר לגמרי לעשות ריג לכל המבדק הזה ולבטל אותו. לדוגמה, מנורות אינפרה אדום שמקרינות אור מהתקרה על המתקן, שאתה מנסה למדוד עם המצלמה שיושבת רחוק. בשום שלב הם לא בדקו את התקרה, היה אפשר לעשות את זה. מעבר לזה, הם בדקו מתי זורם זרם פנימה והחוצה מהמתקן, הם שמו אלטרומטר, שזה מודד זרם שעובר, וזה מישהו מפופולר מקניקס לדעתי, או דיסקאברי, לא יודע מה, הוא אמר להם, אני יכול להכין לכם קבל שיראה באלטרומטר שזורם אפס זרם, אבל כן יעבור זרם, פשוט על ידי זה שאני אלפף את הקבל בתוכו, ואז במקום שאתם שמים את האלטרומטר, שנקבע על ידי רוסי, אני יכול לזייף אתכם. זה מאוד דומה להיה בחור בשם ג'ון דיר, שפעם טען שיש לו איזו אנרגיה קוסמית, והוא עשה דגמות של לחץ אוויר בבניין שלו, ופשוט הוא העביר דרך הקירות צינורות של אוויר דחוס למכשירים שלו. הוא אומר, ברגע שאתם נכנסים למעבדה שלו, אתם לא באמת יודעים מה קורה. אתם לא יכולים לבדוק מה זורם אל המכונה וממנה. והדבר הזה מודגם הכי טוב, בקטע שבו הם לכאורה מנתחים את ההבדלי משקל שהיו במתקן לפני ואחרי הניסוי.
Okay.
אז במאמר מופיע סקשן שאומר ההבדלים בה, לא נתנו להם להסתכל פנימה כי זה לכאורה סוד מסחרי, אז הצוות של רוסי לקח את זה, פתח את זה, שם את האבקה על הסקייל, על המשקול, על המשקל, הצוות של רוסי לקח את המתקן, פירק אותו ושקל את הרכיבים הפנימיים שלו. ואז במאמר הם מסתמכים עליהם, ושם מופיע המשפט המדהים הבא. אנחנו מדדנו 0.3 גרם הפרש במשקל האבקה, אבל היות ואנחנו מניחים שהצוות של רוסי לא היה מדויק, ניקח את זה כגרם הפרש.
Excuse me?
מה?
כלומר, המאמר עצמו אומר שהמדידות של הצוות של רוסי כנראה לא היו נכונות, ואז פשוט משלים את זה למספר שיתאים לחישוב.
That's great.
למה, סליחה, למה מתייחסים לכל הדבר הזה? זה נשמע לי בולשיט מההתחלה ועד הסוף, למה בכלל
בדיוק.
ההתייחסות הזאת?
הנקודה היא שבשביל להגיע לפנינים האלה צריך באמת לקרוא את המאמר, זה מאמר של איזה 40 עמודים, רובו טכני, רוב הפיזיקאים בכלל לא מסתכלים על זה כי הם אומרים, come on, this is obviously bullshit, ואז מה שמתקבלת זה חרושת שמועות שמתייחס לזה בתור מבדק רציני. למזלנו יש את המעט אנשים שלא פוחדים כן ללכלך את הידיים שהם ולהיכנס לעשות ניתוחים טכניים של זה, שבסופה מסתבר, זה לא היה מבדק, זאת הייתה הדגמה. השיטות שהתבצעו הן שיטות שכל פיזיקאי מתחיל שנה א' היה פוסל מיידית, החישובים הם ביזיון, המאמר הוא ביזיון, אין פה שום נתון עצמאי, וזה פשוט בולשיט. זה לא שונה מאף הדגמה אחרת שהוא עשה.
כן, גם זה שאתה מביא את זה בשלב שכולם כבר יתרו עליו. בהתחלה הייתה התעניינות, היו גם פיזיקאים פה ושם שהתרשמו והם חשבו אולי כן, אולי לא, רצו לבדוק, אבל כמובן... תחת הטענה של סוד מקצועי, תמיד, דברים תמיד הוא בשליטה שלו, המקסימום זה הביא אנשים בעלי שם שיוכלו לראות את המכונה או לראות את זה עד כמה שהוא הכין, ושום דבר לא השתנה.
הסיבה שאני נכנס את זה כל כך לעומק, זה כי מבחינתי, זהו, דן דיל, נמאס.
רק עכשיו?
רק עכשיו, אתה יודע, אני ראיתי, זה כאילו third party testing, פורסם מאמר,
כן.
אמרתי, אולי יש פה משהו.
כן.
כי באמת, אל מול כל מה שהוא עושה, יש את הכאילו ספקנים שהם ישר אומרים, טוב, פיזיקלית זה, אנחנו לא יודעים שום דרך שזה קורה, right. לכן זה לא שווה, אבל מגיע קצת יותר התייחסות, אני שמח שנתנו את הקצת יותר התייחסות, אני עכשיו כאילו, זהו.
זהו, אני ראיתי את זה ונכנסתי לזה, אבל ברגע שראיתי, זה היה אצלו, that's it,
כן.
done. Yeah. כאילו, היינו בסיפור הזה כבר 1,000 פעם. כאילו, שמישהו, אם תשאית, הוא כבר מכר את זה באיזה כמה ביליונים לאיזה חברה, שזה בטח נפל, כי זה,
זה נפל.
זה לפי דיווח שלו, שהוא מכר את זה. וזה אמור להיות ב-2013 בכל בית. יש לו, אתה מכניס את האיקה, את המכשיר שלו, אתה רואה מלא דיווחי חדשות, כולם האתר שלו.
כן.
זה...
יפ. אז זהו, כל מי שעוקב מאוד נלהב אחרי התחום הזה, גם אני מאוד נלהב לגבי התחום הזה, אבל פה לא הבשורה. וכל הכותרות שהן מדברות על שזה ניסוי מדעי ופרסום מדעי, it's all bullshit.
יש עוד מישהו רציני שעובד על זה?
יש המון אנשים מאוד רציניים שעובדים על זה, ומשיגים תגובות, פשוט התגובות האלה מאוד קשות לעיצוב, או לא מזינות את עצמם, או לא...
לא הייתה פריצת דרך אמיתית בנושא, אבל יש אנשים שעובדים על זה, כן? כי מקווים שזה אפשרי.
כן, יש יחסית... אין הרבה אנשים שעובדים על זה, אבל יש צוותי מחקר בכל העולם. יש יותר מ-100 אנשים בעלי שם בעולם שעובדים על זה, נגיד את זה ככה.
עובדים על זה ספציפית?
עובדים...
על איתוך קר, אתה מתכוון, לא על...
על איתוך קר, או על תגובות פיזיקליות שהן דומות לאיתוך קר. גם אם לא... אולי הם לא עובדים על זה כדי להוציא מזה אנרגיה, אלא הנושאי מחקר שלהם הם בדיוק בבריאז שצריך לשבור כדי לבצע את זה,
אבל ממש על יותר output מאשר input? זה לא סותר עקרונות פיזיקליים?
לא, כי גם מה שקורה היום במנוע של מכונית, זה יותר output מאשר input.
How so?
אתה מכניס חומר דומם כמו גז, ואתה מבצע איזושהי תגובה כימית עם חומר דומם אחר, והתגובה הכימית הזאת מאפשרת לך להפיק הרבה המון אנרגיה. גם בהיתוך קר זה לא יותר אנרגיה ממה שיש לך בחומר. הכמות אנרגיה האטומית שיש בחומר היא מטורפת לחלוטין. גם היתוך קר אפילו לא מדגדג את זה. אז כאילו זה פשוט שיטה יותר מתוחכמת להפיק אנרגיה. הבעיה זה שזה צריך להיות יציב, מתמשך, באופן מבוקר. לצורך העניין, יש שם פצצות שמבצעות היתוך. זה בסדר. כאילו, הן לא מפרות אף חוק פיזיקלי.
כן.
פשוט הן עושות את זה תוך כדי שהן משמידות, לא יודע מה, 10 קילומטר רבוע. אתה לא רוצה שזה מה שיהיה לך במטבח.
לא.
כן. אני רוצה שזה יהיה בכמה מקומות אחרים, אבל...
כן.
זה לא יותר, במכונית זה לא יותר output מאשר input, זה output אחר פשוט.
גם בהיתוך קר, זה output אחר. כי פשוט הוא מפיק את זה מההפרשי מסה בין לפני ואחרי. זה לא כימי. אז גם, למרות שההפרש מסה הוא מאוד קטן, כן. האפקט האוטפוטי שלו הוא ענקי ומטורף. ועדיין יש לך את כל שאר המסה שלא נגעת בה, שהיא הייתה יכולה להיות, לצורך העניין, לא יודע מה, מקוס של מי ים, אם תמיר את, כאילו אתה יכול להשמיד את כדור הארץ, אני מניח שיותר, לא יודע. כאילו אם תמיר את כולה, אי שווה MC בריבוע, תעשו את המכפלות, זה כאילו, אין מטורף. בכל אופן הזה.
Yep, that's bullshit.
That's bullshit. כן, לי יש חדשות מאוד מדהיגות.
אוי.
באמת.
אני לא אוהב.
ככה, במאמר מבוקר אמיתים, שנכתב על ידי חוקר חיסונים מוביל בתחומו, עולה כי ה-CDC מודה, ה-Center for Disease Control באטלנטה מודה, ש-98 מיליון אמריקאים, נדבקו, בווירוס גורם סרטן מחיסוני הפוליו שהם קיבלו.
וואו.
ובקבוצת סיכון גבוהה לפתח סרטן בעקבות זאת.
I'm gonna go ahead and guess that if you check it, it's bullshit.
כן, ייתכן.
Spoiler.
אבל זה בולשיט די מעניין. כלומר, א', זה לא מאמר מבוקר עמיתים, זה מאמר בכאילו Health Nuts Corner of the... כאילו... זה לא מאמר, זה איזושהי כתבה בכמה אתרים שהופיע, והבחור שכתב אותה מצהיר על עצמו שהוא חוקר חיסונים, אבל בפעל הוא נטורופט, קוראים לו דייב מיהלוביק.
מיכאלוביץ'?
יכול להיות, כאילו, אבל התעתיק הוא לא מיכאלוביץ', הוא מיכאלוביק. יגוסלבי? יכול להיות.
כמו Weird Al Yankovic.
יכול להיות, כן, yes. אז דייב, או דיוויד.
דיוויד.
שהוא מעיד על עצמו שהוא חוקר חיסונים, אבל בפועל לא פרסם אף פעם שום דבר בשום ירחון מדעי, כמו כן לא נושא בתואר דוקטור MD, אלא רק בתואר דוקטור לנטורופתיה.
לא התכוון שזה הדוקטור שלו, התכוון שזה מה שהוא עושה, הוא חוקר חיסונים.
יפ. חוקר ומוכר תחליפי חיסון נטורופתים, כמובן.
Of course.
אז כאילו, המאמר עצמו הוא באמת, כאילו, הוא פשוט בולשיט, הוא עם כל תמגורי העזרה הראשיים, שכאילו, זה גורם סרטן, וזה גורם אוטיזם, וזה זה, אבל מאחורי זה מסתתר למעשה סיפור מאוד מאוד מעניין, שזה מעניין לדעתי להיכנס לסיפור האמיתי שעומד מאחוריו, כי הוא מדגים המון מהטכניקות של מתנגדי החיסונים, שהם לוקחים איזשהו גרעין של אמת, ואז מנפחים כל דבר מעבר לכל פרופורציות, ויוצא דווקא משהו די מעניין מכל הסיפור.
כן, כידוע, רפואה וכל דבר שמתעסק עם הבן אדם, יש בו מורכבות מאוד גדולה, והם לוקחים את המורכבות הזאת בשביל, בעוד שמוכרי תרופות למיניהם לוקחים את זה בשביל, לוקחים ציודים, צדדים חיוביים כאלה ואחרים, ומרחיבים אותם והופכים את זה מקרה שחור ולבן להטיב עימם, כך גם מתנגדי החיסונים עושים.
כך גם הם עושים? להטיב עימם עצמם, כאילו. לא עם המין האנושי, אלא עם...
כן.
Yep, pretty much.
רק ספק סביר עומדים באמצע ומסתכלים בעין שווה על שני הצדדים.
אנחנו החומה. לא.
לא, ממש לא.
אנחנו הודור. הודור. אז ככה, חיסון הפוליו, בשנות ה-50, כשהמציאו את חיסוני הפוליו, אז המציאו שני חיסונים. היה חיסון בהזרקה של הנגיף המומת, שהוא גם זה, לרוב כשאומרים חיסון הפוליו, ההמצאה של חיסון הפוליו וזה, מדברים עליו, זה החיסון של ג'ונה סלק, שהמציא אותו, והוא באמת נגיף מומת, שמזריקים לך, והוא מלמד את מערכת החיסון, ובמקביל, מה שברק עשה, במה שנראה כמו טפטוף, basically, זה חיסון עם נגיף מוחלש, אבל חי, שנלקח אוראלית, והוא פותח על ידי אלברט סליבן. ושני החיסונים האלה היו קיימים בשנות ה-50. אממה, שני החיסונים יוצרו, אפשר להגיד, בתוך תאי כליה של קופים. מה לעשות? היות ושני החיסונים מסתמכים על הווירוס בסופו של דבר, ווירוס בניגוד לחיידקים זה לא משהו שמתרבה עצמאית, אלא אתה צריך לתת לו תאים חיים שבתוכם הוא יכול להתרבות. הוסט, בדיוק, תאים מארחים, אז אתה צריך איזה שהם תאים שיוכלו לארח אותו, ובמקרה הזה, זה היה תאי כליה של קופים.
כשאתה אומר קופים, אתה מתכוון למנקיז, לא לקושים, כן? carry on.
לא ידעתי שיש הבדל, אבל אני מניח שהמונח, השם הלטיני זה מנקיז.
Yes.
God damn it.
אני אחתוך את זה, אני מבטיח.
לא, זה בסדר, אתה יכול להשאיר. בכל אופן, אז זה מה שהתרחש, ומשנות ה-50 חיסנו מיליוני אנשים עם החיסונים האלה. ב-59, מיקרוביולוג בשם מוריס הילמן, חקר את החיסונים, וביצע להם בדיקות קצת יותר מעמיקות מבדיקות שגרתיות, והוא גילה בשני החיסונים עקבות של וירוס בשם SV40.
זה לא אמור להיות שם.
זה לא אמור להיות שם, זה וירוס שהוא גם קיים בבני אדם וגם בקופים. כלומר, הוא יכול להדביק ולהתרבות בשניהם. ומחקירות שביצעו, הסתבר שה-cell lines, כלומר, התאי תרבית שמשוכפלים שוב ושוב על מנת שיהיה אפשר לגדל בתוכם את, את החיסון, אז חלק מה-cell lines האלה היו נגועים בווירוס. ולכן כששכפלו אותם על מנת לגדל בתוכם את הווירוס הפוליו, הם גם היו עם הווירוס SV40.
אוי לא.
כן, זה באמת סוג של אוי לא. לא כל התאים שמהם הופקו כל החיסונים, אבל חלק כן. עכשיו, כמובן שזה מאוד הדאיג הרבה אנשים, וכבר מ-59 ולתוך השנים שהיו לאחר מכן, נעשו המון מחקרים כדי להבין, אוקיי, מה זה קרה, מאיפה זה קרה, מה מידת הסיכון שאנשים שניתנו להם החיסונים האלה נחשפו אליו וכו'. אז ככה, בנוגע לחיסון בהזרקה, גם ככה הוא עבר טיפול שממית את הווירוסים בו, ובלי ידיעה, הטיפול הזה גם הרג את הווירוס של ה-SV40. ובפועל, נשאר מעט מאוד מטען ויראלי בתוך ההזרקות האלה. נשאר, אבל מעט מאוד. לעומת זאת, בחיסון האוראלי, נשאר המון מטען ויראלי. כשהלכו ובדקו את החיסונים האוראליים, הם היו... riddled with, הם היו, לא יודע איך אומרים בעברית,
מלא.
מלא, היה בהם מלא מהווירוס הזה של ה-SV40.
מפוצצים.
מפוצצים בווירוסים.
גדושים.
אה?
גדושים.
גדושים, או, גדושים זה מעולה. צריך שמות תואר להרבה וירוסים. גדושים אוף וירוס. אוקיי, אז זאת בעיה. ואז ישר התחילו לעשות ניסויים כדי לראות, אוקיי, מה, מה הווירוס הזה עושה, כי היה ידוע שבקופים הוא יכול להעלות את הסיכון לסרטן. אז לקחו את הווירוס הזה והזריקו אותו לעכברים, וגילו שכל העכברים שהזריקו להם את החומר, פיתחו גידולים ממאירים.
That's not good at all.
That's not good. לעומת זאת, כשהולכים ומסתכלים על מחקרים, המחקרים עד היום זמינים, הם מחקרים במימון ה-NIJ, שנעשו משנות ה-60 עד שנת 63, מסתבר שמה שקרה זה שהזריקו פי 15 מהמנה הווירלית שהיה באמת, ולעומת זאת, העכברים שקיבלו באופן אורלי את הווירוס, לא פיתחו שום גידולים, לא ממירים ולא ביניים ולא שפירים. מה שאומר שהמצב לא טוב, אבל הוא פחות גרוע ממה שחשבנו. כלומר, היות ובזריקות היה מעט מאוד מטען ויראלי, אז שם הסיכון נמוך, והחומרים שנלקחו באופן אורלי, הם כנראה לא, אפילו במודל של החיות, לא כן. יוצרים סיכון לסרטן.
טוב, זה ערוץ שונה, צריך לעבור את הקיבה וכל אחר הזה, זה לא כזה פשוט.
בדיוק. עכשיו, שנים שלאחר מכן גם ממש הלכו וחזרו ליעדים שחוסנו ובדקו אצלם, האם נוצרו אצלם נוגדנים ל-SV40, לווירוס הזה. ואז גילו ככה, לא נמצא פציינט אחד שקיבל את הווירוס האוראלי שאצלו נמצאו נוגדנים לווירוס. כלומר, כל מי שקיבל את החיסון האוראלי, לא, כאילו, בכלל אין אישיו לצורך העניין. הוא לא בקבוצת סיכון, לא בכלום, לצורך העניין, הווירוס לא התרבה בגוף שלו בכמויות שהן מספיקות שהגוף אפילו ישים לב אליו.
אוקיי.
Okay. שזה מעולה, וזה די קוסיסטנטי עם מה שמצאו בעכברים, והכל טוב ויפה.
אוקיי.
Okay. אצל אחוז קטן מהאנשים שקיבלו את החיסון בזריקה, כן מצאו נוגדנים. אממה, במחקרי המשך שנעשו עד לשנות ה-90, לא נמצא שום שינוי סטטיסטי בגורמי הסיכון לסרטן אצלם לעומת האוכלוסייה הכללית. כלומר, או שאפשר להגיד שהמודל חיות לא מקביל לבני אדם במקרה הזה,
כן.
או שפשוט זה קורה רק מעל רף מסוים, כי לעכברים זריקו פי 15 ממה שהיה, ועוד מה שהיה בחיסון רובו הומת. או שפשוט זה קורה, אבל באחוזים כל כך נמוכים שזה לא עובר את רף הניתוח הסטטיסטי של המחקרים הדי נרחבים שעשו.
אוקיי.
ועשו במשך עשרות שנים.
אבל כולם יודעים שלא עושים מחקרי בטיחות על חיסונים.
כן, אף פעם, בכלל. עכשיו, כמובן שמהרגע שמצאו את זה, אז בודדו את ה-cell lines שהם לא היו נגועים, ורק מהם עשו את החיסונים, אז פרקטיקלי בכל העולם המערבי, אם קיבלת חיסון אחרי שנת 63, זה היה נקי מהווירוס.
אוקיי.
בחלק ממדינות הלוויין הסובייטיות, הם המשיכו להשתמש בחיסונים האלה גם לתוך שנות ה-80.
הם אנשים חזקים, הם מתמודדים זה.
כן, אם הם עמדו בצ'רנוביל, הכל בסדר.
חלק עמדו, חלק נפלו.
כן. אז אם נחזור למאמר, מאיפה מגיע המספר 98 מיליון? 98 מיליון זה כל האנשים שקיבלו את שני סוגי החיסונים בשנות ה-50 ועד 63.
הם עדיין חיים?
חלקם הגדול עדיין חי, כן. עכשיו, מתוכם רק 10-30 מיליון קיבלו את החיסון בהזרקה. אז רק הם בכלל בקבוצה שאפשר לדבר עליה של סיכון. ושוב, אם מתגמי המחקרים, מחקרי ההמשך נכונים, והם כנראה נכונים, אי אפשר לדעת באופן מוחלט, והם כנראה נכונים, גם הם לא באמת בקבוצת סיכון, כי רק אחוז קטן מאוד מהם יפתח, פיתח נוגדנים לכל הסיפור הזה, וגם הם לא באמת בקבוצת הסיכון. אז מה שיש שם פה זה מאמר שהוא לוקח עובדה מעניינת ותקלה נוראית בהפקת חיסונים, שהופקו ממנה גם לקחים להמשך. היום אגב זה לא בעיה, כי אנחנו יודעים לסנן גורמים ויראליים ולהוציא רק מה שאנחנו רוצים, אבל לצורך העניין כבר אז, עשו בדיקות ל-cell lines לפני שהמשיכו לייצר.
עשו מדגם, כנראה. עשו מדגם. במדגם פספס, זה לא הסיפור?
זה מעניין. אני בדקתי, אני לא מצאתי את נעליה, את פרוטוקולי הבדיקה שנעשו ל-cell lines שמהם הופקו התרביות. יכול להיות שאפילו לא בדקו אותם.
אוקיי.
זה יכול להיות.
יכול להיות.
ואז זה פאק נוראי, וזה נהדר שזה קרה על משהו כל כך לא מזיק, ש...
כאילו, זה מה שייצר את נעלי הבטיחות האלה.
מזל.
אבל כך או כך, זה בטח לא 98 מיליון, וזה בטח לא סיכון גבוה לפתח סרטן, וכל הסיפור הזה, יש על כל שלב בסיפור מנגנונים שמפחיתים מאוד את המשמעות שלו.
כן.
ושוב, השורה התחתונה היא שבמחקרי חתך שהתבצעו, לא נמצא שום הבדל בין האנשים שהם אפילו לכאורה בקבוצת סיכון הזאת, לבין האוכלוסייה הכללית. אז מה שנשאר זה בגדול בחור שמנסה למכור את התחליפי חיסון שלו.
כן, אבל למה, מה יצא עכשיו שמיוחד?
לא, זה פשוט כתבה שצפה.
זה פשוט כתב את, הוא כתב את הכתבה הזאת עכשיו.
כן, יפ.
נייס.
כן. אז זה היה, עבורי זה היה שיעור מעניין בהיסטוריה, לא ידעתי שהיה את הסיפור הזה עם חיסוני הפוליו. וזהו.
יפה מאוד. כן, לא ירבו או יתרבו.
תמק אותו.
את מי?
אוקיי.
בסדר. אז מאזינה בשם שני. שם משפחה? פרונטלוביץ'.
לא.
לא.
שלא נותנת תמיכה מוסרית?
לא, לא.
לא.
הבאת שהיא נתנה, אמרה, היא החמיאה לנו ואמרה תודה, אז כן. אז היא ספרת לנו שלאימא שלה יש כאבי גב, ולא הצליחו למצוא לזה פתרון בתרופה, ברפואה הקונבנציונלית, או כמו שאנחנו קוראים לרפואה, והיא נשלחה לדיקור. על ידי הרופא, היא אמרה שהיא מבינה שזה קורה די הרבה, והיא שאלה, האם יש איזושהי ראייה כטיפול זה עוזר, או שהרופאים משתמשים בזה רק כדי להשתיק חולים. אז יש כמה תשובות שאנחנו כבר יודעים, אבל אני הסתכלתי על עוד כמה דברים. מה שהיה מעניין, זה מסתבר, אבל יש לפחות מחקר אחד, ואני חושב שיש גם עוד, שמראים שבאמת, כפי שהיא אומרת, זה קורה די הרבה. עשו מחקר, עכשיו בהרווארד, שפשוט שאל בצורה אנונימית קבוצה של רומטולוגים, אנשים שתעסקים בבעיות בחיבורים בין הרקמות והמפרקים. במפרקים, שזה רוב הבעיות הכאב, בעיקר הארטריטיס, אבל גם כאבי גב תחתון, זה בעיקר הדברים שמתעסקים איתם. אז שאלו קבוצה של כאלה והמתמחים שלהם, והגיע משהו שכמו בערך איזה 50% נותנים טיפול פלצבו, אם כי הם לא שאלו ספציפית על דיקור, אבל היה הרבה שפשוט נותנים תרופות דמה, היו כמה דברים קצת יותר מדהיגים, כמו אנשים שנותנים תרופות אנטיביוטיקה שהם יודעים שלא יעבדו. That's kind of scary, אבל לצערי לא מפתיע במובן מסוים. בעבר גם ניסינו פה בתוכנית לדון על עד כמה זה אתי או לא, או אם אתה בתור רופא היית נותן טיפול פלסבו או לא, במקום להגיד את האמת. ולגבי זה יש גם עניין מעניין שצריך להיכנס לדיון הזה, כי מסתבר שאפקט הפלסבו יעבוד עליך גם תדע שזה אפקט פלסבו, רק שהוא יעשה את זה בהרבה פחות הצלחה. מחקר אחד שקראתי 50%, אז it's pretty amazing. אבל כן, אז מה השאלה פה? שואלת אותנו אם יש איזה ראיות שמראות שזה עובד. אז במובן מסוים ברור שזה עובד. כי אנשים שאנחנו מסתכלים, אנשים שהולכים למטפל בדיקור, למעט אנשים שלא הולכים לשום טיפול, אנשים שהולכים למדקר, חלקם יוצאים מרוצים ומדווחים על כך שלא כואב להם יותר. אז במובן הזה ברור שזה מצליח. בכל מובן מדעי אחר זה לא. כי מה שעשית בזה שהסתכלת למשל אנשים שהולכים למדקר ואנשים שלא עושים טיפול, זה שפסלת את זה שהזמן הוא כנראה אחראי לתופעה. מה שאנחנו עושים במדע זה לראות מה עובד, לא רק אם משהו באופן כללי עובד. ומה שאנחנו מגלים זה עם עוד בקרות שונות, זה שדיקור עצמו אינו עובד. מה זאת אומרת? הסתכלנו ואמרנו, אוקיי, בוא נראה, האם זה נקודת התשיעי למשל? אז עשינו, בוא נעשה בקרה שהם כולם מקבלים דיקור, אבל אלה מקבלים הנקודות שי, ואלה לא מקבלים נקודות שי. מקבלים אותה תוצאה, זה לא הנקודות שי. והלכו עוד צעד, אמרו, אולי זה בכלל לא הדיקור, כי יש גם תיאוריות שעדיין הרבה אנשים מאמינים בהם, האנשים היותר, נקרא לזה, סקולריים, יותר רציונליים, שמדברים על הדינוסנס, לא זוכר, חומר שמתשתחרר מהתאים שבאמת מקושר להקלה לכאב, או אפשר לקשר אותו, נגיד שהוא מקושר. אז מה אנחנו עושים? עושים שם אקיופנקצ'ר, של שמים איזה מין משטח כזה על הגוף, ויש רעש כזה של דיקור או מיני הרגשה, אבל זה לא פוגע אף פעם באור. לא נכנס לאור. וכשם מקבלים אותו תוצאות. אז אפילו לא הדיקור. אוקיי? וזה מודגם פעם אחרי פעם, וככל שהמחקרים יותר טובים ויותר איכותיים, זה מה שאנחנו רואים, והתוצאה היא בסופו של דבר, דיקור אינו יותר טוב מפלסבו. עכשיו, השאלה היא, האם זה שהופכת להיות כתוצאה מזה, כאילו כמובן, יש עוד אנשים שמרבים לחקור, מנסים לבודד בעצם התופעה, זה כנראה מן הסתם קשור, אחרי שפסלנו את כל אלמנטים הפיזיולוגיים ממש, אלא אם כן יש משהו מיוחד בשולחן שמדקרים, זה אלמנט הפסיכולוגי. ועל זה יש הרבה מחקרים לנסות להבין מה גורם לפלסבו יותר חזק, פחות חזק. אין, חיפשתי אתמול, לא, אמנם שיש בזרק חצי שעה בחיבוש ספציפי הזה, אבל לא הצלחתי למצוא משהו דפינטיב שיגיד לך, אם יש לך כאבי גב, אתה רוצה ללכת לטיפול פלסבו מסוג כזה. אז קשה להגיד שנגיד עדיף ללכת לדיקור, מאשר שעדיף לקחת טיפול הומיאופתי. ומה שכן מצאתי זה מחקר שעשה באמת בדק תרופות פלסבו לכאבי גב מול, אני חושב שחוסר טיפול. אבל הוא מצא משמעות קלינית בהטבה עם התרופות פלסבו. אבל זהו, אני לא יכול להגיד עד כמה זה בהשוואה לדיקור נגיד, ואני גם לא יכול להשוויע עד כמה זה דיקור בהשוואה להומיאופתי או כך הלאה. אז כאילו אחרי שהחלטת, את או אמא שלך, מי שזה, שהוא, טוב, זה תלוי מי, אם אתה מחליט לעצמך שאתה רוצה טיפול פלסבו, אם זה שום בעיה מוסרית, אבל אם אתה מחליט בשביל בן אדם אחר, יש פה בעיה. בוא נגיד שהוצאת את הבעיה הזאת, עכשיו אתה רוצה לעשות טיפול פלסבו, אתה צריך לבחור לך אחד. אז דיקור, יכול להיות שהאפקט פלסבו שלו מאוד חזק, לא, אני לא יודע, לא מצלחתי למצוא מספיק מחקרים שתומכים או לא תומכים בכך, אבל הוא בהחלט מדגים באופן קונסיסטנטי שהוא להרבה אנשים יחסית מקל על הבעיות בכאבי גב תחתון. אבל להשוואה להומיאופתיה נגיד ורייקי, יש בו סיכון יותר גבוה. הסיכון כשלעצמו באופן מבודד הוא אינו משמעותי, זאת אומרת הוא יחסית נמוך, הוא בנקודה 0%. אבל להומיאופתיה ורייקי למשל אין את הנקודה אפס הזה אפילו. והסיכון הזה הוא הסוג של בעיות שנוצרות ממנו הם די גבוהות. זה לא להיות שבוע בבית עם כאב ראש. מדובר פה על כיוון שהבעיה היא שהמחתים האלה כל כך דקים שהם חודרים בקלות את הרקמות, ואז הם יכולים ליצור דימום פנימי שקשה לשים לב עליו עד שיש בעיה, ויש גם לפעמים זיהומים. אז יש מקרים ויש מחקרים גם די טובים שאירו, יש מקרים מוות של ממש וקריסת ריאה, ממש השבוע הייתה קריסת ריאה של מתאבקת ג'ודו, זה לא השם הנכון
דווקא, כן,
מתאבקת ג'ודו אולימפית שהלכה לה הקריירה, היא לא תוכל לעשות ג'ודו יותר בגלל שהוא מדקר חדר לתא ריאה, וזה יצר הוביל לבסור שדבר לקריסה של הריאה. אז הסיכון ברות שהוא במכונת אחוזים הוא לא חזק, הוא לא משמעותי כל כך, ההשפעות שלו מאוד חזקות, והסיכון קיים בהשוואה לטיפולים אחרים, פלסבו אחרים כמו גלולות סוכר אפילו, ורייקי והומיאופתיה, שאין בהם את הסיכון הזה. אז אני חושב על זה טוב טוב טוב, אם אתם רוצים ללכת על טיפול פלסבו, אני בכנות אני כמובן למומחה, ואני מפנה אתכם לרופא שלכם, אתם יכולים להביא בפניו את הדברים שאני אמרתי, ולראות איך הוא מגיב לזה, אבל דיקור זה אחד הדברים האחרונים שהייתי ממליץ עליהם. נסו כל דבר אחר שיש בו, שהמגע הפיזי בו הוא מינימלי, לא כירופרקטיקה גם, שיש בה סיכונים מסוימים, למרות שהם חתומים על לא לעשות את הדבר הכי בעייתי שזה
חוליות צוואר.
אז זה בשבילך שני, מקווה שזה יעזור, וגם בשבילכם, דיקור, the last place you should go.
כן.
אתם יכולים למצוא דיקור שאתם לא יודעים, אבל הוא עושה שם אקיופנקצ'ר, זה יכול להיות הכי מעולה אולי. כי אני משער, ואין לי מספיק מחירים, שחלק מזה זה באמת זה הקטע של ה... יש משהו אינטנסיבי בכך של לשים, לתקור אותך. Yep. ויש יש כן מחקרים שמראים שזה מאוד משפיע על אפקט הפלסבו. אתה חושב שיש משהו שהוא פיזית, ויזואלית, מרתיע, שאתה מפעיל לעצמך, זה מחזק את האפקט הפלסבו.
Okay.
כן, גלולות אדומות, גלולות יותר גדולות, אבל גם דברים מפחידים עשויים להיות כאלה.
כן, זהו, זה often overlooked. בקטע של האם לא יועיל לא יוזיק, אבל לצורך העניין דיקור זה הליך כירורגי לכל דבר, פשוט הוא מאוד מצומצם, אבל הוא הליך כירורגי לכל דבר. יש מתכת שחודרת את שכבת האפידרמיס של האור, בייסיקלי.
כן, זה לא, שוב, זה לא איזשהו בהשוואה לכל רפואה אחרת, זה באמת בסטנדרטים נורמטיביים, ואם עושים איזה פיקוח, אין, לא צריכה להיות שום בעיה, אבל אתם צריכים להסתכל על הבנפיט שאתם מקבלים מול זה, ולראות אלטרנטיביות אחרות שיש לכם. קוסט מול בנפיט, זה דעתי ולדעת מומחים אחרים שאני קורא באינטרנט, it's not worth it. תעשו רייקי שעושים לכם ידיים מרחק ואתם מרגישים את החום.
Yep.
במובן החיסרון היחיד שהחסוי לי, זה באמת זה עד כמה הפלסבו משפיע. אני לא יכול לפתור את הבעיה הזאת, אבל שווה לנסות קודם, לפני שאתם הולכים להחביר לעצמכם דברים.
בכל אופן.
Yes. What?
מגניב?
אוקיי.
תודה.
קשה.